המעשי שיש לעניין הזה של אכילת חמשת מיני דגן, זה בעצם הדבר הפשוט, הרגיל שמתעסקים איתו, זה הנושא של ופל. בוופל עצמו יש בעיסה, לפני האפייה, 10% חיטה, קמח חיטה, כל השאר מרכיבים נוספים, ואם אני אוכל ופל, עלה ופל, אם בפנים הממרח, הקרם, אני מברך בורא מיני מזונות, כיוון שיש לי כאן קמח, אבל לאכול כזית בכדי אכילת פרס, זאת אומרת 27 גרם קמח במשך 5 דקות, בדרך כלל לא נגיע לזה, ולכן הברכה היא בסוף אכילת ופל, ברכה אחרי האכילה, היא בדרך כלל בורא נפשות, אלא אם כן מישהו לקח חבילה שלמה, 250 גרם, אכל את כל החבילה ב-5 דקות, בטוח יש לו שם כזית קמח, ואז הוא מברך את הברכה האחרונה על המחיה, כשכל אפשרות אחרת זה לברך רק בורא נפשות בסוף. בסעיף י' עמוד 237. בדין ברכה אחת מעין שלוש, אמרנו שברכת מעין שלוש היא ברכה אחת שכוללת בתוכה את שלושת הברכות של ברכת המזון, אזן, הארץ ובניין ירושלים. אלה הם שלוש הברכות היסודיות המקוריות של ברכת המזון. לנו יש היום תוספת ברכה רביעית, ברכת הטוב והמטיב, והיא תוספת מאוחרת של ברכה שתקנו על הבאת הרוגי ביתר לקבורה, עם הנס הגדול שהיה שם. בכל מקרה, אנחנו מברכים מעין שלוש, זה מעין שלוש הברכות, מעין ברכת המזון, וזה קיצור של ברכת המזון, מיועדת לשבעת המינים. זאת אומרת, שבעת המינים מתחלק לנו לשלוש ברכות. ברכה אחת זה בורא מיני מזונות, ברכה השנייה היא בורא פרי הגפן, ברכה שלישית זה בורא פרי העץ. זאת אומרת, בתוך שבעת המינים, פרט ללחם שמברכים עליו המוציא וברכת המזון מלאה, אנחנו מברכים על שאר המוצרים משבעת המינים, ברכה אחת מעין שלוש. על מוצרים העשויים מקמח, זאת אומרת פת הבא בכיסנין, או כל דבר אחר שהוא מורכב מקמח וחיטה, ואנחנו מוסיפים לזה גם מיני דגן הנוספים, לעניין ברכה אחת מעין שלוש, חיטה או שעורה, אנחנו מברכים בסוף האכילה, ברכה אחת מעין שלוש. אם שתינו יין, כשיש לנו בתחילה בורא פרי הגפן, בסוף מברכים גם ברכה אחת מעין שלוש, מיוחדת אזכרת הגפן. ואם אכלנו דבר שהוא בורא פרי העץ משבעת המינים, שזה כולל ענבים שאינם יין, אינם גפן, אלא ענבים ממש, מברכים עליהם בורא פרי העץ, או תאנים, או רימונים, או זיתים, כן, כל דבר שהוא משבעת המינים והוא בורא פרי העץ, בסוף האכילה מברכים ברכה אחת מעין שלוש. אנחנו נצטרך לדון בחיוב הזה של ברכה אחת מעין שלוש. קודם כל, מה נוסח הברכה? יש לנו כאן דיון בשולחן ערוך, אבל מעבר לכך, האם יש לנו אפשרות לצירוף, וזו שאלה שבדרך כלל נשאלת. ואני רואה כבר שרוצים לשאול את השאלה הזאת לפני ששאלו. אני כבר אומר, מה קורה אם אכלתי קצת עוגה, קצת רימונים. אין לי אין לי כזית רימונים, אין לי כזית עוגה, אבל בין שניהם יש לי יותר מכזית. האם שניהם מצטרפים לברכה אחת מעין שלוש, על אף שזו ברכה שונה? או, דוגמה נוספת, שאלה נוספת שנצטרך להתעסק איתה. האם כשאני מברך ברכה אחת מעין שלוש על זה שאכלתי תמרים, אבל בד בבד אכלתי גם תפוחים, כשהברכה הראשונה היא ברכת בורא פרי העץ לשניהם, האם ברכת מעין שלוש תפתור לי גם את התפוחים, או שעל התפוח שאכלתי נצטרך לברך בנפרד בורא נפשות רבות? ועל התמרים כמובן אני אברך ברכה אחת מעין שלוש. טוב, זו גם שאלה. יפה. הנה, שאלה שלישית, האם התפוח משלים את התמר לכזית כדי לברך ברכה אחת מעין שלוש? או שאני אומר, כיוון שבתמר אין כזית, והתפוח הוא בורא נפשות רבות, ובורא נפשות רבות זו ברכה יותר כוללת, יותר פשוטה, נקרא לזה כך, יותר כוללנית, פחות ספציפית, פחות נקודתית, אז אולי נברך בורא נפשות על הכל, הורדנו דרגה, או כמו ששואל, אולי נעלה דרגה, התפוח ישלים לי. זה, כל השאלות האלה בעזרת השם נתעסק, עוד שאלה? כן. עכשיו, אני, אם שמת לב, עמד לי על קצה הלשון, אבל לא אמרתי, צירוף של משקים ואוכלים. ואני לא הזכרתי את זה. כי זה לכאורה יותר פשוט מאשר אוכלים ואוכלים. אם נפתור את השאלה של צירוף של שני מיני אוכלים, זאת אומרת, על המחיה ועל העץ, כן, מזונות ובורא פרי העץ, נצרף את שניהם, עוגה ותמר, נצרף יחד ונגיד שאפשר לברך על שניהם כצירוף וכזית ברכה אחת מהן שלוש, אז בסדר. ואם נגיד שאצלי שם אי אפשר לצרף את שני החלקים האלה, אז כאן בחומר שלא נוכל לצרף עץ ומשקה. כי באוכלים נגיד זה דבר אחד, משקים זה הרבה יותר נפרד מאשר אוכלים. זאת אומרת זה נראה דבר הרבה יותר שונה, נכון? יפה. עכשיו ענבים ויין, גם נצטרך לשאול. ענבים זה בורא פרי העץ ועל העץ ועל פרי העץ, כמו שמברכים, כן? ברכה אחת מעין שלוש. אבל הגפן הוא אחר בכלל. ברכתו הראשונה אחרת, ברכתו האחרונה אחרת. האם נוזלים, משקים ואוכלים מצטרפים? בסדר, זה שאלות שנצטרך לדון בהן, או נצטרך לראות מה אומר השולחן ערוך עליהן, ומה אנחנו נוהגים. זה בעצם התחום עכשיו שאנחנו נתעסק. אבל קודם כל, כמובן, נוסח הברכה. כן? לפני שנתחיל לדון מה בדיוק מברכים, מה מצטרף, אלה הם שאלות יותר פרטיות. העניין היותר כללי זה נוסח הברכה, ונוסח הברכה אנחנו נראה בסעיף י' אומר השולחן ערוך, זה עמוד 237. בברכה אחת מעין שלוש של פירות דחוץ על הארץ, חותם על הארץ ועל הפירות. ובארץ ישראל חותם על הארץ ועל פירותיה. ואם בחוץ לארץ אוכל מפירות הארץ, חותם גם כן על פירותיה. קודם כל, אנחנו רואים דבר אחד, שיש הבדל בין פרי שגדל בארץ ישראל לבין פרי שגדל בחוץ לארץ. ואני מדבר על אותו מין, כי מדובר פה על ברכה אחת מעין שלוש. ברכה מעין שלוש אין ברירה, אלא שהיא תאמר על פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, אבל יש פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, ומשום מה הם גדלים בחוץ לארץ. עוד מעט אנחנו מתקרבים, אנחנו קוראים לזה בלשון קצת פחות טובה, חג התולעים. כן, זאת אומרת, ט"ו בשבט. אוכלים כל מיני פירות שנשתבחה בהם קליפורניה. בסדר, מביאים צימוקים, כל מיני פירות כאלה עכשיו גדלו בחוץ לארץ. צימוקים בהירים הובאו, יובאו מקליפורניה. הברכה האחרונה עליהם, כמובן ברכה אחת מעין שלוש, כי זה פרי שנשתבחה בארץ ישראל, אבל יש לו חיסרון אחד גדול, שהפרי הזה לא גדל בארץ ישראל. ואם הוא לא גדל בארץ ישראל, הברכה שלו היא שונה. מברכים על הארץ ועל הפירות. ואילו אותם צימוקים היו גדלים בארץ ישראל, היינו מברכים על הארץ ועל פירותיה, הפירות של הארץ. איך אני יודע אם הפרי הזה הוא מארץ ישראל או שהוא מחוץ לארץ? קודם כל, יש לי המלצה. להשתדל ולקנות פירות שגדלו בארץ. כי יש הבדל יסודי. הבח פה, חבל שאוהבתי אותו, אומר, הבית חדש על הטור, אומר, יש הבדל יסודי בין פרי שגדל בארץ ישראל לבין פרי שגדל בחוץ לארץ, גם אם הוא לא פרי שנשתבחה בארץ ישראל. דוגמה פשוטה, אגס, סימן רשחת, כן. אגס שגדל בארץ ישראל, זה הטור, כן? לא שולחן ערוך, טור. מקווה שיביא את הנכון. אגס שגדל בארץ ישראל, ואגס שגדל בספרד. מביאים קופסאות שימורים עם אגסים, נכון? חצאי אפרסקים, מתאילנד. מדרום אפריקה, כל מיני דברים משומרים ומוזרים למיניהם. אומר הבית חדש, יש הבדל גדול בין אכילת הפרי הזה שגדל בחוץ לארץ לבין אכילת הפרי שגדל בארץ ישראל. אני מעדיף, אומר הבך, לאכול אגס קטנצ'יק, אולי קצת יש עליו איזה שהם קטמים אפילו, אולי, ואולי נראה פחות משובח שגדל בארץ ישראל, מאשר לאכול פרי גדול, יפה, ענק, נראה כמו נורה מספר 150, כזה, אגס כזה גדול, שגדל בחוץ לארץ. כי יש הבדל יסודי, והוא מוכיח את זה מהפסוקים, אולי אנחנו נראה את זה עכשיו, אחרי שנמצא בזריזות. תודה.
אבל גם לגבי מזונות, אל שומרים
בדיוק. לגבי מזונות, היום בארץ, כדי להגיע למצב של ברכת על הארץ, על מחייתה ועל כלכלתה, שזה מחייתה וכלכלתה, זה אומר קמח שגדל בארץ ישראל, חייבים לקנות קמח, אני אגיד, כן, מהקמח מלא של אותם חברים שמגדלים את הקמח בארץ. מותר לתת שמות, באיתמר, בבת עין, בהר ברכה אני חושב. כן, באזורים האלה יש אנשים שמגדלים חיטה ומשווקים קמח מלא לצריכה שוטפת לאנשים, למי שרוצה. הקמח שלנו בארץ ישראל, בחוכמתם הרבה של קברניטי המדינה וכלכלניה, וזה במקרה זה כלכלניה בקוף, מכלכליה של הארץ, לא מכלכלים אותה אלא מכלכלים אותה, שולחים את החיטה שגדלה בארץ ישראל לחוץ לארץ, כי תנובת הדולרים על חיטה שגדלה בארץ ישראל היא רבה יותר מאשר תשלום הדולרים לחיטה שגדלה באמריקה. ונותנים לנו לחיות הלחם שגדל באמריקה, וככה אנחנו נראים, באמת. זו הצורה שלנו, ככה אנחנו נראים, ככה החשיבה שלנו. למה אני אומר את כל זה? הבח נמצא פה פתוח לפנינו, וכתב עוד, ויש אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה ואין לאומרו וכו'. בואו נראה. תימה. אומר הבח, הלא קדושת הארץ הנשפעת בה, מקדושת הארץ העליונה היא נשפעת, גם בפירותיה שנוקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. לשים לב, קדושת הארץ, הקרקע, היא מושפעת מקדושת הארץ העליונה. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, כתוב במסכת תענית, מלא תואבת אפוו. מה זה ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו? יש ירושלים של מעלה ויש ירושלים של מטה. כן, זה לא עולם תחתון ועולם עליון, אלא העולם שלנו והעולם הרוחני. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אכנס לירושלים של מעלה לפני שאני נכנס לירושלים של מטה. זאת אומרת, לכאורה הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו לא בונים טוב ותנופת בנייה רצינית את ירושלים, גם הקדוש ברוך הוא לא נכנס לירושלים של מעלה. אמו אנוכי בצרה, כביכול שכינה גם היא בגלות אם אנחנו לא מפתחים את ירושלים. יש לכל דבר פה בארץ, יש מקבילה רוחנית למעלה בשמיים. ולכן הוא אומר, השפע שנותן הקדוש ברוך הוא למעלה, השפע הרוחני, הוא מושפע גם לתוך הארץ עצמה. מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. כי על כן הזהיר ואמר בסוף פרשת מסה, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה. כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. איך זה שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוכה בארץ ושוכן בתוך בני ישראל? מסביר לנו הבח ואומר דבר פשוט. אם הקדוש ברוך הוא שוכן בארץ ישראל, איפה? בא, בקרבה של הארץ. בכל רגב ורגב של אדמת ארץ ישראל יש, נקרא זה השפעה של שכינה. יש לנו רוחניות. הרוחניות הזאת יוצאת איפה? למי שיונק מתוך הקרקע הזאת. מי יונק? הפירות. הפירות הגדלים בארץ ישראל יונקים מאותה קדושה של השפעת השכינה שנמצאת דווקא בארץ. וזה נמצא בתאילנד? ממש לא. בתאילנד יש שר ואחראי על תאילנד, אבל בארץ ישראל יש הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא אומר, אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. איך השם ישכון בתוך בני ישראל? אם יש שכינה, השראת שכינה בקרקע, העץ גדל בתוך הקרקע, שואב מקדושת ארץ ישראל, נותן את הקדושה הזאת בתוך הפירות, ואני יהודי טוב בא ואוכל מאותם פירות שגדלים ושואבים מאותה קדושה שנמצאת בארץ, ברגע זה יש עכשיו שכינה וקדושה איפה? בקרבי, בקישקה שלי. בסדר? אומר את זה במילים פשוטות. אצלי בתוכי יש שכינה, איך? מתוך זה שאכלתי פירות של ארץ ישראל. ואם עיקר המזון שלי הוא הלחם, אני אוכל אותו מחיטה שגדלה בארץ ישראל, אז באמת למה אני זוכה? שקדושה של עיקר המזון, הלחם זה מזונו, עיקר מזונו של האדם, אני ממנו חי, וזה בעצם קדושה שהשכינה שורה בארץ ישראל נמצאת בתוכי. אבל אם חס וחלילה אני אוכל חיטה שהיא גדלה באמריקה, איזה קדושה יש לי בחיטה הזאת? תומת ארץ העמים. יש פה תומת ארץ העמים. אז מה בן אדם אוכל? קונה לחם עם כל ההשגחות הטובות ביותר, 3-4 מיני השגחות וחותמות יש עליו, אבל תכלס בשטח, מאכילים אותו מרורות. מאכילים אותו תומת ארץ העמים. רק רגע, נגמור פה. ולכן הוא אומר ואמר, אם תתאמו את הארץ, אני משך את התאומה גם בפירותיה, יונקים ממנה. הנה, הוא כבר נסתלקה שכינה מקרב הארץ, אשר אני שוכן בתוכה ממש, בגוף הארץ. שמים לב? שכינה שורה ממש בגוף הארץ. נסתלקה מפני התאומה שתימתם אותה, ונמשך מזה, כי גם כן אנוכי מסלק שכינתי מתוך בני ישראל. כי עד עתה יחל השם הם היו בני ישראל, לפי שהשכינה הייתה שורה בקרבה ממש. ועתה באוכלם פירות הם קים מתאומת הארץ, נסתלקה השכינה. כי כשהתאומה נכנסת עם אכילת פירות בתוך בני ישראל, יוצאת מכנגדה הקדושה מקרב ישראל. ועל כן ניחא שאנו מכניסים בברכה זו ונאכל מפריה ונשבע מטובה, כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובתה. זאת אומרת, כשאנחנו מברכים, אנחנו בעצם אומרים, הקדוש ברוך הוא, על ידי האכילה הזאת של הפרי שגדל בארץ עם קדושת הארץ, אנחנו נזכה להשראת שכינה בקרבנו. ולכן כששואלים אותנו, אני אומר את זה ככה, שלמה באנו לארץ? למה באנו לארץ ישראל? למה באנו לארץ ישראל? אז כשאני שואל למה באנו, אני תמיד מחפש בדברי חכמים, או נאמר ככה, ברכות המהותיות, היסודיות, שהן קובעות לגבי התחום של הארץ, שם נראה מה חכמים ראו, למה באים לארץ. אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, על העץ, על הגפן, המחיה כן והפרי העץ, ועל טובת השדה, ועל ארץ חמדה הטובה, שרצית והנחלת לאבותינו. למה רצית, הקדוש ברוך הוא, והנחלת לאבותינו את הארץ? למה אבותינו באו לארץ? למה אנחנו באים לארץ?
לאכול פריה.
יפה מאוד. מה, למה באת לארץ?
עוד הפעם, לאכול פריה.
לאכול פירות, לסבוע מטובה. אחר כך יגידו לנו שבאו בשביל להקים ישיבות. זה לא כתוב בברכה. בסדר? נכון, צריכים גם ללמוד תורה, צריכים גם מכון מאיר, צריכים עוד מקומות. נכון. אבל דבר אחד שיהיה ברור, כשאני בא לארץ ואוכל מפירות הארץ, אני מתחיל לקבל קדושת הארץ. השראת שכינה. ואם אני, במקום לקחת איזה תפוז, לקלף אותו, אפילו קצת להתלכלך מהפלחים, שלא קילפתי כמו שצריך, כי הקליפה קצת התייבשה, ואני אוכל את התפוז הזה בתור מנה אחרונה, או שיבוא מישהו וייתן לי לפתן קוקטייל פירות מתאילנד. אז מה אני אעדיף? את התפוז של הארץ. ואם זה שבעת המינים, שהשתבחה בהם ארץ ישראל, שגדלים בארץ, בכלל אנחנו נמצאים בגן עדן עלי אדמות. כן. כן, כן, אז זה הוא דיבר, זה בדיוק ההבדל בנוסח, שהוא מדבר עליו, מה להגיד, מה לא להגיד, יש שם מחלוקת גדולה. אני לא נכנסתי לעניין הזה, אני רק מדבר על היסוד. העניין היסודי, המקורי. מה אני מברך? עכשיו, אם זה פרי, כמו שראינו פה בסעיף, אם זה פרי שגדל בארץ, אומרים על הארץ ועל פירותיה. ואם זה פרי שגדל בחוץ לארץ, על הארץ ועל הפירות. בסדר? ואם אני נמצא בחוץ לארץ והבאתי איתי בתרמיל פירות בארץ ישראל, מה אני מברך? בפירותיה, זה בדיוק מה שאמר בשולחן ערוך. מדוע? כי השבח הוא בפרי שגדל בארץ ישראל. פרי שנשתבחה בארץ ישראל וגם גדל בארץ ישראל. שני התנאים גם יחד, כן.
אם הפרי כל כך משובח, אז על אחת כמה וכמה בני האדם צריכים להיות משובחים.
והם כאלה באמת.
שבח לאל.
כן, רק צריך לנקות מהאפר. אתה יודע, גם הפרי הרבה פעמים בשלב אפר. לא רואים שהוא מבריק. קונים תפוחי עץ בשוק, סליחה רגע. קונים תפוחי עץ בשוק, הם נראים כל כך כאלה מסכנים. קח אותם, תנקה אותם עם מגבת קצת. איזה מבריק הם יוצאים. ממש יפים. ככה זה יהודים, ככה זה. כולם טובים, כן.
דיפול את זה של אדם הפריע.
כן.
זה טוב.
פירותיה, פירותיה. בסדר, קובל עליי. אין בעיה. שמעתי, כן. בסדר? נראה את המשנה ברורה, כן.
אני מבקש על הבירור של המקור, אם זה מהארץ או מחול. שבוע שעבר מישהו אומר לי, למה אתה אומר, המכתב על מפלטה, הרי אתה לא יודע, היום רוב הקמח, מבואה מחול.
לא, אני עניתי לשאלה הזאת, מה אני מברך? שנייה. אני עניתי על השאלה ואמרתי, החיטה הסטנדרטית היום בארץ, מי שקונה קמח היום בארץ בצורה פשוטה, בכל מקום, בכל חנות, זה קמח מחוץ לארץ. לא כתוב, לא כלום, זה קמח מחוץ לארץ. הדגנים שלנו מחוץ לארץ, כמובן מביאים דגנים, לא יודע, כשאנחנו היינו ילדים, היו הולכים לבקר בממגורות דגון, בחיפה, כדי לראות איך מגיעים הגרעינים, באוניות, ובסדר, היום אני חושב שזה כבר לא אטרקטיבי, היום הולכים לחפש לונה גל ומקומות כאלה. מה? זה משהו אחר. לא, מה זה משהו אחר? כמובן שזה לא פירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל. לא, כל שבעת המינים, מה השאלה? כל שבעת המינים שגדלו בחוץ לארץ, על הארץ ועל הפירות.
אז איך אני יודע איפה הם גדלו?
אז אני צריך לבדוק.
איך? מביאים עכשיו. אני צריך לבוא לבית, לא יודע.
אז דבר אחד, על הארץ ועל הפירות. מה צריך, תלוי בסטנדרט. אני אגיד לכם למשל, צימוקים לבנים, בהירים, מה שנקרא, הסטנדרט הנורמלי שזה בא מחוץ לארץ. תאנים מיובשים, כולם באים מחוץ לארץ. כן. אלא אם כן תגיד שטורקיה זה חלק מארץ ישראל, אז פירות שהשתבחה בהם טורקיה, בסדר? עכשיו תראו, יש פה שאלה, כן? האם פירות שבאים בחוץ לארץ הם מתאמים? כשיבנה בית המקדש, האם האכילה הזאת תגרום לנו טומאה? אז כמובן שאני לא דיברתי פה על דיני טומאה וטהרה בלבד, כן? של אם מישהו טהור ורוצה להיכנס לבית המקדש, אם הוא נטמא בזה. זה נכון, שמה שבא מחוץ לארץ, הוא מתאמה, זה נכון. זאת אומרת, אז בעיה באמת, באמת בעיה. אנחנו, כשיבנה בית המקדש, נייצא רק. בסדר, כל הברכה באה מבית המקדש לכל העולם. ובאמת, שנה הבאה, זאת שיהיה שאלה יפה, שנה הבאה זה שנת שמיטה. אנחנו מקטימים, אבל קצת להכניס לתודעה, להתחיל להתכונן לעניין. שנה הבאה היא שנת שמיטה. ובשנת שמיטה, פירות שגדלו בארץ ישראל, יש להם קדושת שביעית. מעבר לקדושת ארץ ישראל, קדושת שביעית. וחל איסור להוציא פירות עם קדושת שביעית לחוץ לארץ. לא מוצאים. מה עושים עם הייצוא? אז פה כבר נכנס היתר המכירה. אחד הסיבות שעושים את היתר המכירה, זה לא רק בגלל התצרוכת, אלא גם יש כאלה שווקים. שאם אני אעזוב אותם שנה אחת, אם אעזר היום, יומיים אעזר כאן. זאת אומרת, אם משחררים שוק לשבוע, אפשר לחפש אותו שנה הבאה. כבר מישהו נכנס לנישה הזאת ושיווק. כן, זה עניינים של שיווק. בכל מקרה, לשאלה הזאת אני אומר, נכון, מה שבא מחוץ לארץ, יש לו תומה. וארץ העמים מתאמת בכעדשה. גוש מארץ העמים מתאמת בכעדשה. וטוב, מזה עכשיו גם מתפרט, היום נסיעות לחוץ לארץ, וכל מה שקשור לזה, למה לרדת בקדושה, וכל מה שקשור, אבל כמובן זה לא העניין שלנו עכשיו, אנחנו בברכה אחת מעין שלוש, כן.
אני רוצה להבין, העניין הזה ששולחים מפה, חיטה לשמה,
ואוהבים
את החיטה ששמה לפה, ומוכרים, זה לא קצת
אבסורד? לא, זה לא אבסורד, אמרתי, זה כלכלנים שהם כלכלנים. זאת אומרת, הם חשבו שהם מכלכלים את הארץ, אבל הם מכלכלים. החיטה שלנו שגדלה בארץ היא רובה, מה שנקרא, הסם התבואה של מדינת ישראל, זה בנגב, במקום שהיה פעם בצורת. מגדלים את זה גידול בעל. החיטה הזאת נקראת חיטת דורום. חיטה דורום היא חיטה קשה, והיא מתאימה מאוד לפסטה. אז שולחים את החיטה שלנו לטומאת ארץ איטליה, כן? מייצרים שם פסטה, וזה נמכר ביוקר, וקונים בזול חיטה מאמריקה. חיטה רכה, כמחרח, עדין יותר, אבל אנחנו יודעים שכמה הוא גס, כי אין לו קדושת ארץ ישראל. זה עדינות חיצונית, זה ממש כמו אמריקה, חיצוניות, אדום, בסדר? זה בדיוק כך, ותשימו לב, אנחנו מתעסקים עם איטליה ועם אמריקה.
שתנו
לב מה קורה פה. אם אנחנו מחברים מערכת רוחנית, אנחנו מבינים איזה בעיה אנחנו
מציינים.
80%
מהייצור שלנו. הכל ביחד, הכל ביחד, אני אמרתי את זה, אני אמרתי את הכל ביחד כבר. לשים לב איפה אנחנו עומדים. אז אין ספק שמי שיכול, פרט לזה שזה, איך אומרים, תקנו תוצרת חקלאות יהודית עברית, פרט לזה, אנחנו פה גם נהנים מקדושת ארץ ישראל, ואני אומר מהניסיון האישי שלנו בבית, החיטה המלאה שגדלה בארץ ישראל ועושים ממנה חלות לשבת, זה טעם של דבש, פשוט ארץ זבת חלב ודבש. לא מוסיפים לבצק שם שום דבר מעבר למה שמוסיפים בבצק רגיל, אותו בצק בדיוק, ואתה אוכל את הלחם הזה, ואתה שואל אם שמו בו דבש. פשוט זה הטעם, וזה החיטה של ארץ ישראל. היה משהו אחר בכלל. עכשיו זה בצד של הטעם. יש גם את הצד של הריח, והריחו בעירת השם. כן, ויש את הקדושה, כמו שהביא לנו הבח כאן על הסימן הזה, ואמר שכל זה אוכלים מקדושת ארץ ישראל. אז אם אני יכול לאכול מקדושת ארץ ישראל, איך אומרים? טוב לי קו אחד של ארץ ישראל עם 9 קבין של חוץ לארץ. עדיף איזה פרי קטן ולכאורה מסכן מארץ ישראל מאשר פרי גדול ויפה, ומה יש בו? חוץ מתאומת ארץ העמים. בסדר? זה תחום כללי. התחום הפרטי שלנו זה הנוסח של הברכה, זה הסעיף שאמרנו עכשיו, נראה את המשנה ברורה. עוד שאלה?
כן. שיש קשר לגבי זה שגם מבחינת החלב עושים אותו דבר גם בחלב?
איך?
בחלב שם, הרוב כמעט השוקולדים וכל איזה חלב נוכרים,
מבחינת השוקולדים
מוצרים.
זה תחום אחר לחלוטין. זה נושא של יבוא וייצור, כדאיות כלכלית של ייצור. ובתחום השוקולדים, אם שאלת, אז זה לא פרה שדשתבחה בארץ ישראל, כן, החלב, אבל היא אכלה, בוודאי, זה פרה אחרת, זה פרה אחרת, זה לא פרה משוגעת, וזה לא כל דבר אחר, אבל זה הבדל גדול, זה הבדל גדול במה שגדל בארץ ישראל או לא, אבל לגבי אבקת חלב, אם שאלת, נאמר במילה אחת, זה ברור שחלב, אבקת חלב, מוצקי חלב שמביאים מחוץ לארץ, זה פשוט יותר זול מאשר לייצר בארץ, בארץ לא.
אז למה אתה
משנה? לגבי הפסטות בארץ. אז פה זה עמד לי על הלשון, אבל לא רציתי להגיד, כי לא רציתי להגיד שמות, אבל יכול להיות, אני אומר את זה, יכול להיות שהיום כשקונים פסטה של אוסם, כן? צריך לברך על מחייתה ועל כלכלתה. יכול להיות. למה? כי אוסם מייבאים היום את הפסטה שלהם מאיטליה. ואנחנו את החיטה שלנו מייצאים לאיטליה, הם מביאים את הפסטה מאיטליה. לך תדע מה הקדוש ברוך הוא מגלגל בעולם, אבל מי שישים לב, גם אוסם היום, הם מייצרים או מייבאים. למשל, אחרי פסח, כשיש מי שמקפיד את ההקפדה הזאת, שלא ניתן את דעתנו עליה עכשיו, אבל באופן עקרוני, יש כאלה שמקפידים לא לאכול דבר, אלא שנטחן אחרי פסח וכו'. אז בשנים האחרונות לא כתוב על הפסטה של אוסם, מקרוני וכו'. לא כתוב עליהם מקמח שנטחן לאחר הפסח, אלא כתוב עליהם מוצר שנקנה מגוי לאחר הפסח. מי זה הגוי? היצרן באיטליה. מביאים את זה באוניות לכאן, משאירים את זה בבעלות הגוי הזה עד אחרי פסח, ובפסח עושים את העברת בעלות. ומביאים, שמים פתקים על זה, מדביקים, נקנה מגוי. מה זה נקנה מגוי? זה יבוא. אז לכן פסטה היום של אוסם, סיכוי סביר שזה מארץ ישראל, כי זה מיוצר באיטליה. זאת אומרת, מה זה סיכוי סביר? זה אחוזים בודדים. כן, אם נאמר, כל הייצור של איטליה, כמה כבר אנחנו נותנים להם? קטן עליהם. אבל אני אומר את זה באירוניה, בתכלס, הפסטות והמוצרי מאפה שאנחנו קונים בארץ, וגם הקמח שקונים בארץ, אפשר לומר שזה קמח של חוץ לארץ. למצוא קמח של ארץ ישראל, באפייה תעשייתית, הייתי אומר, אין. פרט לדבר אחד. מצא שמורה תוצרת הארץ. זאת אומרת, מצא שמורה, עבודת יד או משהו כזה, אין ברירה אלא שאת החיטה קצרו בארץ, כי עשו השגחה משעת הקצירה. אני חושב שאני צודק. יכול להיות שגם זה כבר מביא מחוץ לארץ. בסדר, אז זה הדבר היחיד שאפשר להגיד בבירור. כללית אני אומר בבירור, מצא שמורה, שזה חיטה תוצרת הארץ. כן.
חלב נוחים, עזוב מה איתו? אפשר לאכול?
אנחנו נוהגים שלא, אבל זה לא נושא עכשיו. הוא הזכיר את זה בגלל, עם הפרות גם אוכלות מארץ ישראל. הן לא מברכות ברכה אחרונה. מברכים עליהן ברכה אחרונה. בואו ונפשות. על הפרות שאוכלים, נכון? אחרי ששוחטים. זה לא, לא, הוא צריך, זה ברכה אחרונה. טוב, בסדר. לא, לא, אנחנו משתדלים לא לאכול את זה.
הרב, אתה אבל מומלץ לקנות את ה... זה אפשרי בכלל? לקנות קמח מכל המקומות המשובחים של בתיים ותמר וכל...
צריכים למצוא את האנשים שמוכרים. אני חושב שבקריאת משה יש כמה משפחות שמשווקות, אומרים, עוזרים לחקלאות היהודית, העברית בארץ ישראל. והם משווקים את הקמח הזה, צריכים לברר. יש כמה מקומות אפשר לברר. בעזרת השם, שיהיו יותר. ברכה אחת מעין שלוש של פירות חוץ על הארץ, חותם על הארץ ועל הפירות, אומר המשנה ברורה. ברכה אחת מעין שלוש, עוד נון. נוסח הברכה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, על המחיה ועל הכלכלה, על תנובת השדה ועל ארץ עובדה טובה ורחבה, שרצית והנחלת לאבותינו לאכול מפריה ולסבוע מטובה. למה רצית והנחלת לאבותינו את הארץ? לאכול מפריה ולסבוע מטובה. רחם, השם אלוקינו לישראל עמך ועמך ועל ירושלים ירח ועל ציון שכינה כבודך ועל מזרח ועל נחלך ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו ועלינו לתוכה ושמחנו בבניינה ונאכל מפריה ונסבע מטובה. ואומר בסוגריים מה שהערת כאן, ויש שאין אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה, ולברכך עליה בקדושה ובטהרה, כי אתה השם טוב ומטיב לכל, ונודה לך על הארץ ועל המחיה, ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה, כן? ונקראת ברכה זו מעין שלוש, לפי שיש בה מעין שלוש ברכות שבברכת המזון. דיין, ונגד ברכת הזן אומרים כאן, על המחיה או על הגפן או על העץ, ונגד ברכה שנייה שעל הארץ ועל המזון אומרים כאן, ועל ארץ חמדה טובה, ונגד ברכה שלישית שהיא בוני ירושלים, אומרים כאן, ובני ירושלים. כנגד הטוב והמטיב, שהיא ברכה רביעית בברכת המזון, אומרים גם כן, כי אתה השם טוב ומטיב. זאת אומרת, גם בברכה זו אנחנו מכניסים את הנקודה. ואף על פי שיש בברכה זו מעין ד' ברכות, נקראת מעין ג'. למה? לפי שגם ברכת המזון מן התורה הם רק שלוש ברכות. והטוב והמיטיב הוא מדרבנן. בסדר, הסביר לנו פה בצורה רחבה, מקיפה ויפה, המשנה ברורה, בדיוק את העניין של שלוש ברכות וארבע, וכנה, ומה אנחנו אומרים כנגד כל ברכה, וברכה אחת מן שלוש. ועל פירות אומר על העץ ועל פרי העץ, ועל תנובת השדה ועל ארץ, ועל העין אומר על הגפן ועל פרי הגפן, ועל תנובת השדה ועל ארץ, ועניין חתימה, דייים מבואר בסעיף הסמוך. כן, של פירות לחוץ לארץ, רוצה לומר, כשהם משיבת המינים, ועל הפירות, שאין יכול לומר פירותיה, כיוון שאינם מפירות של ארץ ישראל, ואפילו הובאו לארץ ישראל, והחלן שם, כיוון שגדלו בחוץ לארץ, אומרים על הארץ ועל הפירות. אבל על הארץ ועל פירותיה, על פירות שגדלו בארץ ישראל והם משיבת המינים, שמשבח להשם יתברך על נתינתו לנו את הארץ שמוציאה אותן פירות. ואז אנחנו אומרים, כן, אותן פירות מברך על הארץ ועל פירותיה, אוכל מפירות הארץ, רוצה לומר כשיודע שהם מפירות הארץ, אבל בספק, שאלו את השאלה, נכון? כגון בחוץ לארץ הסמוכה לארץ ישראל, יאמר על הפירות, והוא הדין כשאוכל בארץ ישראל, ואינו יודע אם הפירות מהארץ או שהובאו מחוץ לארץ. יברך גם כן על הארץ ועל הפירות. גם כשהוא נמצא בארץ ישראל ויש לו ספק, יברך על הארץ ועל הפירות. ולכן אנחנו מציעים לצאת מהספק, להסתדל לקנות תוצרת הארץ. יש חזקה, זה העניין של כללית מברכים על הארץ ועל הפירות, ואם זה ארץ ישראל, על הארץ ועל פירותיה. כל עוד לא הוברר לי שזה תוצרת הארץ, אני מברך על הארץ ועל הפירות. כי עדיף לי לברך את המעט, את הפחות, כי בטוח צדקתי. אם אני אומר לארץ ועל פירותיה, וזה לא פירות ארץ ישראל, אמרתי משהו שהוא לא נכון. אבל אם אני אמרתי על הארץ ועל הפירות, נכון. לא שיבחתי את השבח הגדול ביותר, שזה הארץ ופירותיה, אבל שיבחתי על הארץ ועל הפירות. דבר לא נכון, לא אמרתי. בסדר? למשל, ספק זה עץ, ספק פרי העץ, ספק פרי האדמה. מה אני מברך?
אדמה.
למה? כי ברור שזה מהאדמה. אם זה העץ, זה כבר יותר. זה יותר ספציפי, יותר מיוחד. אז תמיד, כשיש ספק, אני אלך אל... אל הבעיה, אל התשובה הכוללת יותר. שבטוח אמרתי אמת. בסדר, זה הבסיס לכל, כן.
יש פירות מתקיימים, מה שמוג'פה, בכל אלה שזה בטוח בארץ ישראל.
לא, שים לב. אנחנו מדברים רק על פירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל, שבעת המינים. לא דיברתי על פירות אחרים, לא על תפוזים ולא על קלמנטינות. אפילו שכתוב זה ג'פה, מדין ישראל, קרמל, הגרסקר, לא יודע, מה שכתוב שם. אנחנו מדברים על שבעת המינים. זה בלבד. ממילא יוצא שמה הם שבעת המינים שיכול להיות שבאו מחוץ לארץ?
תאנים.
צימוקים. תמרים, רובם זה מהארץ, אפשר לומר, כי יש פה בארץ ברוך השם שפע גדול, מייצאים לחוץ לארץ, מג'הול הגדול, הכל תוצרת הארץ. בסדר? דבר אחד שהוא בא, מה?
אם זה גוי או...
לא משנה. אנחנו מדברים על קדושת הארץ. מבחינת הברכה לא משנה אם גוי גידל או יהודי גידל. לגבי תרומות ומעשרות זה משנה. אם יהודי מגדל או גוי מגדל. אבל לגבי הברכה על הארץ ועל פירותיה לא אכפת לי אם יהודי גידל או לא, כי אנחנו מדברים, כמו שהסביר הבך, מדברים על קדושה שנמצאת בארץ מכוח השכינה שנמצאת בארץ.
אז בגלל שבילה יכולת לפירות של גוי פה
בארץ ואז הרווחת. תהנים תוצרת הארץ וגוי גידל אותם. אפשר. פירותיה.
תהנים,
צימוקים,
מה עוד
נוגעים
שם?
לא, מה יש לנו? זיתים גדל בארץ.
שבעת המינים, שבעת
המינים. רימונים, רובם גם מפה.
אחי, זיתים זיתים הרבה גם...
חיטה אמרנו כבר, זה משהו אחר. איך?
זיתים שמעתי שמביאים הרבה
מחוץ. שמן.
זיתים בשמן.
שמנים מביאים מחוץ לארץ, כן. אבל זה כבר סיפור אחר בכלל.
בדרך כלל יש 90 זנים של תמרים.
90 זנים של תמרים?
כן.
הצדיק אוכל תמרים.
כן,
צדיק זה 90. בסדר? בעזרת השם. טוב, בעזרת השם אנחנו שבוע הבא נמשיך, שנזכה.
אמן.
לראות. באכילת פירות הארץ בקדושה.
אמן. בשורות טובות.